טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לסדרת השיעורים בנושא חמש המגילות ולשיעור הראשון הערב אשר יעסוק במגילת קהלת. אני רוצה להודות למשפחת שוב על תרומתה הנדיבה והסיוע לקיום ערב זה. השיעור יוקדש לעילוי נשמת רב מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב, זכרונו לברכה, ולעילוי נשמת גבריאל בן בנימין ויינשטוק, זכרונו לברכה, ואני מבקש להזמין את גברת שירלי שוב לשאת מספר מילים.
ערב טוב לכולם. כפי שאולי ידוע לחלקכם ואף מצוין בהזמנה, השיעור הוא לעילוי נשמת אבי גבריאל ויינשטוק, שנפטר לפני כ-4 חודשים, ולעילוי נשמת אביו של בעלי משה שוב, שנפטר לפני חודש וחצי בלבד. ולצערי הרב, בשבת האחרונה פקד אותנו אסון נוסף, כאשר גיסי היקר אלי רוזנבלום נפטר במפתיע, וכולנו, המשפחה וחברים, עדיין המומים. נבקש שהשיעור יהיה גם לעילוי נשמתו. אני לא אעריך את הדברים, אני רק אציין שאחד הדברים המשותפים בין אבי ומשה ואלי היא העובדה שלמרות ששלושתם היו אנשי עסקים עצמאיים ועבדו קשה שעות רבות מחוץ לבית, עדיין תמיד מצאו זמן להשתתף בשיעורי תורה או גמרא בצורה מסודרת ובזמנים קבועים, ולא רק שזמנם דחוק או כלאחר יד. מאחר וראו חשיבות והאמינו בצורך של שילוב חיי הרוח וחיי החומר, תמיד הם נהנו ללמוד איזה רעיון או פירוש חדש ולהעביר אותו הלאה בשולחן שבת או בהזדמנות אחרת. אמנם עד עתה אני לא זכיתי להכיר את הרב מדן באופן אישי, אולם הוא ידוע בין היתר בשל אמנת גביזון מידן, שנועדה להסדיר יחסים בין דתיים וחילוניים, לצמצם מחלוקות בדרך של התגברות ושמירה על כבוד הזולת. הערך הזה של קירוב לבבות, סבלנות, אהבה וכבוד לכל אדם באשר הוא אדם, היה קרוב מאוד לליבם של אבי, משה ואלי. והפסוק ואהבת לרעך כמוך תמיד היה לנגד עיניהם, ובא לידי ביטוי לא רק בדיבורים, אלא גם במעשיהם. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, ושיהיה ערב טוב ומעניין לכולם.
נכון, לפני שנתחיל, מספר תודות לכל אשר עוסקים במלאכה שסייעו רבות להכנת סדרת שיעורים זו. לראש העיר מר יוסי ברודני שמכבד אותנו בנוכחותו, ליוני אולצר, מנכ"ל ישיבת ההסדר הר ציון, ולהיללמן אשר אמון על ההפקה, ליעקב רייכר, יושב-ראש המועצה הדתית, לידידי רוני גורס אשר פועל במלוא המרץ מתוך נמרצות, צניעות וענווה והיה מאחורי כל הקלעים, ולקהילת זכור לאברהם על אירוח סדרת השיעורים. בספרות חז"ל הכינוי מגילה מיוחד בדרך כלל למגילת אסתר. גם שמה של מסכת המשנה עוסקת בימי פורים, וקריאת מגילת אסתר קרויה מסכת מגילה. בתלמוד הירושלמי גם ספר ריחה מכונה מגילת קינות. עם זאת, קובץ מובחן בפני עצמו של חמש המגילות אינו נזכר בספרות חז"ל. הזכורו הראשון של קובץ מגילות כזה נמצא במסכת סופרים, אותם חמש מגילות הכלולות בקובץ זה עד ימינו. וכך נאמר במסכת סופרים, ברות ובשיר השירים, בקהלת באיכה ובמגילת אסתר צריך לברך ולומר על מקרא מגילה. ואף על פי שכתובה בכתובים והקורא בכתובים צריך לומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקרוא בכתבי הקודש. אני מתכבד להזמין את מורנו ורבנו ראש ישיבת הר ציון הרב יעקב מדן.
טוב, ערב טוב, באמת לא פירטתי לכזה קהל גדול. היו באמת הדברים לעילוי נשמתם של שלושת האישים שהזכרו. התלבטתי מה לתת, בכל אופן קהלת 12 פרקים, יש לנו שיעור של 50 דקות, עכשיו כבר בעצם 45. התלבטתי בין איזשהו סיכום שנותן את הכל, אבל נראה לי שדבר כזה היה עלול להכניס את המסר תוך זמן, כלומר אם נעשה את זה בזמן כל כך מהודק. נלמד דבר אחד מתוך המגילה, אבל דבר שמאפיין את כולה. אני אקרא את הפסוקים הראשונים שמהווים גם חטיבה בפני עצמה. בגלל שהם ראשונים, אז אנשים בדרך כלל עוד ערניים כשקוראים את זה, אז זה גם מוכר, ועל זה אני אוכל לדבר. יש באמת שתי פתיחות למגילה, אחת דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, ושנייה בפסוק י"ב, אני קהלת הייתי מלך לישראל בירושלים, ובין שתיהן יש 10 פסוקים שבהם אנחנו נעסוק. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואב זרועי החושם. הולך אל דרום, וסובב אל צפון, סובב סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבריים לראות, לא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר לאיזה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. מקווה שהצלחתי מאוד מאוד להעלות לכם את מצב הרוח עם הפסוקים האלה. כן, מה בעצם קהלת רוצה מאיתנו מלבד איזושהי מגילת כיתורים שכל אחד מאיתנו כשקם על צד שמאל בבוקר יכול לומר משהו מעין העניין. קהלת מדבר כאן בעצם על מעגלים ועל החיסרון הגדול של התנועה המעגלית, שהיא תנועה מאוד ברורה, מאוד צפויה, ונימלא גם מאוד משעממת, כלומר לא מובילה לשום סקרנות, לשום דבר, שהרי אם אנחנו הולכים ובאים והולכים ובאים כל הזמן באותו מעגל, אז מה עשית? אז באמת נראה שהבל הבלים הכל הבל, שהעולם הזה בשביל מה נברא? בשביל, כמו שאנחנו אומרים, לאכול כדי לחיות ולחיות כדי לאכול, אז מה עשית? וזו השאלה שהוא שואל, אז מה המגמה? לאן זה הולך? אם הכל בעיגולים והכל חוזר תמיד אל נקודת ההתחלה, לא עשינו שום דבר. אבל נבחן את הדוגמאות שהוא אומר. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. הוא יסביר את זה בהמשך. אדם נברא מן האפר, ויצא השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה ואל אפר אתה שוב. אז אנשים באים ואנשים נקברים ונולדים אנשים במקומם ושוב מתים ושוב נקברים. הארץ שהיא הבסיס נשארת כל הזמן, ואנחנו עושים איזשהו סיבוב, יוצאים מתוכה ונכנסים אליה. מה יצא לנו מזה? הוא ממשיך עם השמש, וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואב זורח הוא שם. כלומר זה מין ריטואל שלא מוביל אותנו לשום מקום. הוא עובר אל הרוח, הולך אל דרום, מסובב אל צפון, סובב סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שם הרוח. ממשיך עם המים. כל הנחלים הולכים לים, הים איננו מלא, מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. אלה ארבעת הדברים שהוא מדבר עליהם, מקבילים לארבעת היסודות, שמוכרים לנו מעולמות שונים, אש, שמש כאן, רוח, הזכרנו מים, אפר. אנחנו בדרך כלל שאנחנו מדברים על יסודות, אנחנו מדברים, אני לא יודע, כשאני למדתי זה היה 108 יסודות, היום אני כבר לא יודע כמה יש, אבל אלה יסודות כימיים. כאן אנחנו מדברים על היסודות הפיזיקליים של הבריאה ולא על היסודות הכימיים, או מה שאנחנו קוראים בשם מצבי צבירה. יש לנו המוצק, כלומר האפר, יש לנו הנוזל או מחזור המים שהוא מביא כאן, יש לנו הגז או הרוח, והמחזור הביא האנרגיה שכאן באה לידי ביטוי בשמש. ואנחנו מדברים על ארבעת מצבי הצבירה האלה כמובילים את העולם, ובדרך כלל גם בחוכמת יוון ובכלל בחוכמת העולם העתיק, גם בקבלה זה כך, ההתייחסות היא לא אל היסודות הכימיים ואל התרכובות השונות, אלא אל הדברים כפי שאנחנו יכולים למשש אותם, והם כאמור סביב ארבעת היסודות האלה או ארבעת מצבי הצבירה האלה. אז עדיין השאלה לאן זה הולך. אז בואו ניקח, למשל, מחזור ידוע שאנחנו מדברים עליו, מחזור המים. ניקח אותו כדוגמה, וננסה לנתק. כל הנחלים הולכים אל הים. והים איננו מלא, היה צריך להתמלא מהמים. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כולנו למדנו בבית הספר על מחזור המים, ואנחנו יודעים למה הים לא מתמלא, בגלל שהעדים מחמת השמש עולים למעלה, הופכים להיות עננים, העננים מתעבים ומורידים את הגשם בחזרה לארץ, הגשם מתחתר לו באדמה, הוא בסופו של דבר מהפלגים חוזר אל הנחלים שהולכים אל הים. נחמד. אבל כאן לא מופיע כל מחזור המים, כאן מופיע רק חלקו של מחזור המים, והשאלה, מה עם החלק השני? כאן אנחנו רק שומעים על הנחלים שהולכים אל הים, אנחנו לא שומעים על הים שמעלה עננים ולא על העננים שמורידים גשם. למעשה אנחנו שומעים כאן מבחינת מחזור המים רק על החלק השלילי, על המים המתוקים והטובים שבואו, סליחה שאני משתמש, אבל זורמים לביוב בעצם. כלומר, באמת כואב הלב, אתה רואה מים מתוקים וטובים זורמים אל הים, מתערבים בתוך מים שאין הרבה מה לעשות איתם מהים, יש לנו בשפע, אבל לא ניתן לשתות איתם, אותם לא ניתן להשקות איתם, לא ניתן לעשות את המשהו חיובי. והוא אומר בסופו של דבר, הוא מדלג על הערך, אבל זה חוזר איפשהו, אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים הראייה, בכלל הראייה שלו עושה כאן רושם מאוד מאוד פסימי. הכל הולך לקראת, אז עולם קודר, עולם של חורבן, עולם שאין פה איזושהי תקווה למשהו. עד גם האחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. אז מה עשינו? שוב, אם נראה את הספר בצורה חייסטית, ולאור הפתיחה נבדוק גם את הסיום, נראה אולי נגיע למשהו. ואני עובר לסיומו של הספר, פרק י' א'. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. אם ימלאו העבים גשם, על הארץ יריקו. בהמשך הוא ימשיך, שומר רוח לא יזרע, ורואה בעבים לא יקצור. כלומר, את החלק השני של מחזור המים, אנחנו שומעים בסוף הספר, וזה החלק היותר אופטימי. אנחנו שומעים על העבים שמתמלאים גשם, ועל הגשם הזה שמורק על האדמה. אנחנו שומעים, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. שלח לחמך על פני המים, פירוש הדברים, קח את הגרעיני החיטה שלך, ואל תאכל אותם, אלא תזרע אותם. תזרע אותם בשדה, ותחכה שיבואו המים. אין סתם, 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 לקחת כיכר לחם ולהשליך אותו על איזשהו נהר. מזה לא יוצא שום דבר. הכוונה לקחת את גרעיני החיטה, אל תאכל אותם, תזרע אותם באדמה, תחכה שיבואו המים, כי ברוב הימים תמצאנו. ירדו גשמים? הדבר הזה יצמח? מי אמר לך שירדו גשמים? מאיפה אתה יודע שירדו גשמים? אולי לא ירדו גשמים. הוא אומר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. יש איזושהי דרשה בראשונים שמזה למדו שבעה ימי סוכות ושמיני עצרת, על בסיס זה טענו שקוראים את המגילה. אנחנו ניתן נימוקים אחרים לסיפור הזה, למה קוראים את המגילה בסוכות. אבל הוא ממשיך ואומר, אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו, הוא אומר, שומר רוח לא יזרע ורואה בעבים לא יקצור. כלומר, אם אדם יחכה עד שהוא יהיה בדור שירדו גשמים, כלומר, יחכה לתחזית, ולא יזרע קודם, שמה הזרעים ירקבו בארץ, הוא יראה שמגיעים עננים, אז הוא יזרע. הוא לא יספיק. הגשם ירד לפני שהוא יזרע, והוא לא יספיק. לשון אחרת, במושגים אחרים, אתה לא יכול לעשות את הדברים בצורה מחושבת, ולחכות עד שתדע שירדו גשמים. אתה צריך להאמין. אתה צריך להאמין. אבל אני חושב, חזל אמר לנו, והייתה אמונת איתך, חוסר ישועות, חוכמת הדעת, אמונה שסתר זרעים, שמאמין בחי העולמים וזורע. מי שלא מאמין שהקדוש ברוך הוא יורד גשר, לא יכול להיות חקלאי, לא יכול לזרוע. הזריעה היא השקעה גם של אמצעים וגם של עבודה קשה מאוד. ואם אדם, אולי לא יודעים שלו, אולי, אבל אדם צריך להאמין, הוא צריך להאמין שהדבר הזה יקרה. אם ניקח, הוא מדבר פה, הוא משלב פה גם את הרוח. ראינו, הוא הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שם ושם הרוח. בואו נשלב כאן גם את מחזור הרוח, אחר כך נדבר גם על המחזורים האחרים. הוא ממשיך ואומר כאן, אם ימלאו יבים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום, ואם בצפון, הולך אל דרום, סובב אל צפון, ייפול עץ, הכוונה כנראה לא גזע שמתפוטט על הארץ, אלא מה שנקרא אצלנו מפולת זרעים. והרוח לכאורה עושה סיבובים, אבל בסיבובים האלה הוא עושה משהו, מאפשר לזרעים להינטע במקומות אחרים, מאפשר לבריאה לצמוח. לשון אחרת, בואו נאמר, אנחנו עוקבים אחרי נהג אוטובוס עירוני. נא, בתור דוגמה, אנחנו שואלים אותו, מה אתה עושה כל היום? מה הוא יגיד? אני רוצה, לא יודע, אני לא מכיר את פתתיק, ואני אדבר במוסקים של ירושלים, שאני מכיר יותר. אני יוצא מקטמון, עובר בתחנת הרכבת הישנה, מגיע לברכז העיר, מגיע משם לקריאת משה, ואז האוטו מסתובב, ואני עושה, בקיצור, לאן אתה מגיע לסבור לבר? לקטמון. נו, אז מה עשית? צילה זרום, הגעת לאותו מקום. מה יצא מזה? מתברר כאן שיצא מזה משהו. בגלל שהאוטובוס הזה בינתיים הוביל נוסעים לעבודה, ללימודים, לעשות כל מיני דברים טובים אחרים. נכון שהאוטובוס סתם נסע והגיע לאותו מקום, אבל אתה לא יכול להסתכל רק על התכלית, תראה מה הוא עושה בדרך. יש לך מחסור מים, אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שרים ללכת, אבל מה הם עשו בדרך? הורידו גשמים, המטירו על הארץ, יפרו את הארץ, נתנו את האפשרות לזרוע. גם הרוח סתם הסתובבה, אבל הרוח עשתה משהו עם מפולת הזרעים. וכך גם לגבי מחזור האפר, שראינו שזה האדם שיוצא מן האפר וחוזר אל האפר, הוא ימשיך וידבר על זה כאן. ובואו נראה למשל את הפסוק, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יחשב, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. איזה זרע האדם זורע בבוקר? את הזרע בשדה. איזה זרע האדם זורע בלילה? את זרע האדם, כן, זורע באשתו. אתה תזרע, אתה לא יודע מה יצליח. אדם זורע זרע באשתו, הוא יודע שזה יצליח, יודע שיתלה, אולי, אולי לא תהרה, אם תהרה אולי תפיל, אולי אני יודע זה ולד חלילה בעל מום, אולי יקרה לו איזשהו עסוק. אדם ישאל את עצמו את השאלות האלה, לא יגדל ילדים. אדם ישאל את עצמו את השאלות האלה, לא יגדל תבועה. הוא צריך לדעת גם זה וגם זה, הוא צריך לזרוע, הוא צריך להאמין מהדבר הזה, בסופו של דבר יצמח משהו. כן, כשאנחנו בודקים את הדרשה של חז"ל בתחילת מסכת קידושין, מכאן לומדים שאדם מקדש את האישה בכסף, גמר, כיחה, כיחה, מזדעף רון. תראו כאן את הקשר בין לקיחת האישה לבין לקיחת השדה. אין שני הדברים האלה, זרע הבוקר וזרע הערב, שניהם באים כאן לידי ביטוי. והוא מדבר אותו דבר גם על מחזור השמש. אבל בסך הכל לאן הוא מוביל? נסתכל על המנגינה של פרק י' א', אולי נגיע ממנה למסקנה. שוב אני אקרא את פרק י' א'. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאים, בין חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. אם ימלאו ימים גשם על הארץ יריקו, ואם ייפול עץ בדרום ובצפון, מקום שיפול העץ שם יהיו. שומר רוח לא יזרע ורואה באביב לא יקצור. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. כלומר, הרוח הסובבת, אתה לא תמיד מבין. גם כשיש עצמים בבטן המלאה, כלומר, האישה בהיריון, יש בתוכה עצמות ובשר. אבל השאלה הגדולה מה היא? איך נכנסת לשם הרוח? איך נכנסת לשם לתוך העצמות והבשר האלה? איך נכנסת נשמה, נפש? כאשר אינך יודע מה דרך הרוח בעצמי בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. בבוקר עזרה יצריך ולערב תלך ידיך, כי אינך יודע איזה אפשר, הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. אני אשאל מה המילה המנחה, אחרי שקראתי זה עם המנגינה הזאת, אז אני חושב שלא יהיה קשה לנחש. אינך יודע, לא תדע, ושוב לא תדע, ושוב אינך יודע. כשאדם רואה עיגולים, הוא יודע בדיוק למסלול. יודע בדיוק איך הכל יראה. יש אנשים שאולי יאהבו את זה. אנחנו יודעים בדיוק איך יקרה. מי שמכיר את ה... או זוכר, מילדות את הזמיר של מלך סין, של אנדס. כלומר, איזשהו זמיר ששר מתוך נפשו, מתוך ליבו, ומעמידים כי מתחרה לו איזה זמיר שעשוי מזהב ומאבנים טובות, מסובבים מפתח וכולם יודעים בדיוק מה הוא ישיר. שני הזמירים האלה עומדים זה מול זה, והשאלה באמת, ומי המלך יבחר? ברור לחלוטין, ומי אנחנו היום בוחרים? וגם מלך סין בוחר בסופו של דבר בזמיר הזה, שכל פעם יש לו סבירה חדשה נשאר מתוך הנפש, מתוך העומק, ולא הדברים האלה המעגליים שמאיפה הם צורכים ולאן הם הולכים, כל אחד יודע בדיוק. אבל אם אתה חושב שאתה יודע, כמו בתחילת הספר, תחילת הספר הייתי אומר שתי מילים שם חסרות בתחילת הספר, קהלת מה שקראנו, אני יודע כל דבר, אני יודע, כן? זרח השמש ובא השמש, אני יודע בדיוק איך ואיך, מתי השמש תשקע, אני יודע בדיוק מתי תזרח, אני יודע בדיוק באיזה כיוון תשקע, אני יודע בדיוק מתי תזרח. כולנו מכירים את הלוחות, אנחנו יודעים בדיוק מתי השמש תזרח, ויודעים שהיא תזרח תמיד במזרח, אנחנו יודעים בדיוק מתי השמש תשקע, אנחנו יודעים שהיא תשקע במערב, אנחנו יודעים את הכל. מסלול הנחלים, אנחנו יודעים בדיוק, הם זורמים לים, וכל הזמן אנחנו רואים את זה. תמיד יש לאדם תחושה, אני יודע, אני יודע, אני יודע. עולם מעגלי, אני יודע לאן הולך, אבל התפיסה הזאת היא כל כך לא אופטימית, היא כל כך מביאה איזה מין תחושה של אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לכם. ופתאום כשאתה מגלה שלא את הכל אתה יודע, שיש חלקים במחזור המים שנסתרים ממך, מתי ירד גשר? היכן ירד הגשר? לאן הרוח תוביל את הזרעים? לאן היא תוביל את העננים? איך תיכנס הרוח? בעצמים, בבטן המלאה. כאשר אינך יודע ואינך יודע, דווקא שם אתה יכול ללכת לקראת עולם יותר אופטימי. עולם שמבוסס על אמונה. שיש מי שמוביל, שיש בעל בית. לכל הפרק י"א, מה בא להגיד? אינך יודע, אינך יודע, לא תדע, לא תדע, נשמע אנחנו חיים, כדי להיות טיפשים. אבל בואו נמשיך ונקרא את הפרק. ומתוק האור וטוב על העיניים לראות את השמש, כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא הבל. לשון אחרת, כאן הוא מדבר כבר על האור ועל השמש. זרח השמש, בא השמש, הכל קבוע מראש. יש כאן אמירה קשה, לא כל כך אופטימית כמו כל האמירות שאמרנו קודם. אמרנו אמירות אופטימיות לגבי הגוף, האפר, לגבי הרוח, לגבי המים. דווקא לגבי השמש, האמירה כאן יותר בעייתית. השמש שורחת, השמש שוקעת. לא נורא, מחר היא תשרח. עוד פעם היא תשכה, לא נורא, מחר היא תשרח. יום אחד, השמש תשכה ולא תשרח. דן אחד. יום אחד השמש תשכה ולא תשרח. אצל כל אחד מן. עד 120. אבל יום אחד, זה לא יקרה. כן, הוא אומר, אותו קרוב, אתה בלעיניים לראות את השמש, כשים שנים הרבה, כי ידענו כולם מזמור ויסגור את ימי החושך. הוא מדבר פה אפילו על הזקנה שהשמש לא כך זורחת, אבל בואו נדבר על המוות. הוא ממשיך ואומר, שמח בחור בילדותיך, ותבחר לבך בימי בחורותיך. ונר בדרכי ליבך ומעייניך, ודע. על כל אלה נביאך אלוהים במשפט. אחרי שפיזם לנו כל כך הרבה, לא תדע, לא תדע, לא תדע, יש דבר אחד שאתה יכול להיות בטוח שהוא קטן. ומה הוא? יום המשפט שאחרי המוות. נדבר פה על המוות. היום שבו תשקע השמש ויגיעו ימי החושך, ושבאמת אחר כך בפרק י"ב הוא יתאר את כל זה, וישוב ועפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, שוב מחזור העפר ומחזור הרוח. אבל עם ידיעה אחת, והדבר הוודאי היחיד שיש לנו בעולם, מהו? אדם לא יודע מתי ימות, מתי תשקע השמש ולא תזרע. אדם לא יודע מתי ייקחו כל הדברים האלה. דבר אחד הוא יכול לדעת, יום אחד הוא יעמוד למשפט, ויום אחד הוא יצטרך לתת דין וחשבון על סמך בחור בילדותיך, ותבחר לבך בימי בחורותיך, ועליך בדרכי ליבך ומראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו אמונה ויש בו ידיעה. לגבי כל מה שקורה בטבע, וכל שאלות הפרנסה, וכל שאלות המים, והרוח, והאפר, והלידה, והמוות, שם בכל אלו תצטייד בהרבה אמונה. שאומר רוח לא יזרע ורואה באבים לא יקצור, אם אתה תחשוב באמת האם ירד גשם, ואיך אני יכול לדעת שירד גשם, אתה לא תזרע. תאמין בחיי העולמים ותזרע, ותזרע את שני הזרעים, גם את הזרע בשדה וגם את זרע האדם. אל תשמור את הרוח. הדברים האלה יעשו על פי הוראה מי בעליהם, כלומר מי ריבונו של עולם. תפיסה של אני יודע ואני יודע, תפיסה שמאוד מאפיינת את הפרקים הראשונים בקהלת, זה פשוט נורא, קוראים פרק ב' בקהלת, סליחה שאני אומר, הולכים להקים. כמה פסוקים, לא צריך יותר מזה. אמרתי אני בליבי, נשחוק אמרתי מעולה, תרתי בליבי, ליבי נוהג בחוכמה, הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים, נתתי בהם, עשיתי לי בריכות מים, קניתי עבדים ושפחות. פרק לא ארוך, פרק ב', אני לא מתכוון לכל פרק ב', אני לא הולך פה לספיס על הפרקים, החלוקת הפרקים פה לא טובה כל כך בקהלת, אבל אני מדבר עד פסוק כ'. אני עשיתי, אני 94 פעמים חוויות בגוף ראשון, זה 20 פסוקים, 94 פעמים. נסו לחשוב על זה, אתה קורא את זה, אתה הולך להקיע כל הזמן, כמה אפשר עם העניין? ואני יודע, ואני עשיתי, ואני ביצעתי, ואני יודע כל דבר מה טוב, לאן הוא מוביל? זה לא מוביל אותו בשום מקום. הוא עצמו אומר את זה, והוא נמצא במפח הנפש. פרק י' א' כבר מדבר בגוף שני, כבר נותן עצות, כבר מחנך, כבר מנסה לגדל אדם אחר. מדבר על שינוי הגופים בקהלת, חשובים מאוד, יש גם דיבורים בגוף שלישי, אבל כאן הוא מדבר, תפסיק עם העני, תפסיק עם העני, תסתכל על הבריאה, תסתכל, יש מנהיג לבירה הזאת, הוא מוביל אותה, הוא יודע לאן הוא מוביל אותה, הוא ייתן את הפרנסה, הוא ייתן את הגשמים, הוא ייתן את הרוח. אתה מכל הדברים האלה לא צריך לדעת שום דבר, רק להאמין. לדעת אתה צריך אך ורק דבר אחד, והוא שיום אחד אתה תעמוד למשפט. זהו. ומכאן אני מגיע לנקודה המרכזית שדומני ספר קהלת מדבר עליה, ומתוך הדברים שאמרנו על הפסוקים הראשונים והאחרונים ניקח כמנוף לדון על הדבר המרכזי. נראה שלי נראה הדבר מרכזי בספר הזה. והוא ההתמודדות עם בעיית הבעיות, עם בעיית המעות. שוב אם אני לא אמפק נדעתי מה שי, בניתי לי בתים, נדעתי לי קרמים, עשיתי לי גלום רוזים, נדעתי לי בית שקופי, עשיתי לי ברכות מייל, עשיתי לי בית שקופי, עשיתי לי איתי עבדים ושפקות, ובנבלת היה לי, גם יקנה בקר בצון, הרבה היה לי, כנסתי לי גם כזר זר, וסקולת מלכים והמדינות, עשיתי לי שנים ושרות, ותנוגות בני האדם, שידה ושינות, וגדלתי, ועצפתי, עוד, אף חוכמתי עמדה לי, וכל השם שאלו עיניי לא עצרתי מהם, לא מנעתי בי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל המני. וזה היה חלקי מכל המני. מה זה היה חלקי מכל המני? לא כתוב מה? אני אבוא רק לנחש, לפחות לפי ההמשך. שפה גם צריכים, אנחנו צריכים להסתכל על כל אלה, אני נתן אותו במושגים שלנו, וזה היה חלקי מכל המני. פיין. ולא יצאת. זאת בעצם האמירה. והוא מסביר, למה? אני הייתי אני בכל מעשה כשעשו ידע, ואחר שעמדתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח ואין יתרון תחת השמש. למה? עשית כל הרבה בריכות מים, עבדים, שפחות, קרמים, פרדסים, מה רע לך? הוא אומר, והייתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסתכלות כי יתרון האור מן החושך. אמרו לו, אם כן, שגם כשהוא מדבר על זרח השמש ובא השמש, זה איזשהו משל. וכל הדברים שהוא מנק, כל היסודות של הבריאה, הם אגב משלים לדברים שקורים גם אצל האדם. למשל, בואו ניקח את המים. כל הנחלים הולכים אל הים, והים אלינו מלא. שמה אני בדיוק צריך לדעת את זה? יהיה לפסוק בהמשך. כל עמל האדם לפיו, וגם הנפש לא תמלא. כלומר, המים, זה גם בקבלה, וזה גם כאן בקהלת, וגם בספרות החוכמה, המים הם איזשהו ביטוי לנפש המתאווה. וכמו שהנחלים, כולם הולכים אל הים, הים איננו מלא, ככה אדם, כל הים, מכניס אוכל לפה. והנפש לא תמלא, כמה שהוא אוכל, הוא עושה. לא רוצה עוד לאכול ועוד לאכול, כלומר זה הכל בעצם כמו הנחלים שהם זורמים אל הים, זה כמו אל הביור, ככה גם האוכל זורם אל הביור לתוך הפה שלנו, ואנחנו כולנו יודעים לאן זה זה. כשהוא מדבר על זה, השמש הוא והשמש שלנו כאן, מתייחס אל החוכמה, וראיתי אני כשיש יתרון אל החוכמה מסלות כי יתרון האור מן החושך, הוא מדבר כל הזמן על החוכמה כעל אור, אבל כאן, בואו עוד הרבה מאוד פסוקים, כן, טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרועי השמש. מה זה? טובה חוכמה עם נחלה, אבל היתרון הגדול זה לרועי השמש. כלומר, החוכמה עדיפה מנחלה. אני יכול לתת עוד דוגמאות, יש משמעות כאן לאפר, יש משמעות גם לרוח, אבל הוא אומר כאן, ראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, שוב עיניים ראייה אור, וכל שחוכמה החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. אז יותר טוב להיות חכם, נכון? מה הוא ממשיך ואומר? וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. איזה מקרה בדיוק? המוות. ואמרתי אני בלבי, כי מקרה הכסיל גם אני יקראתי, ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בלבי שגם זה עוול, אדם כל הזמן עושה חוכמה, עושה חוכמה, ברגע אחד מת, וכל המוח שלו נמחר. אז תשמע הצעת איפה לא חוכמה הזו. מה יצא מזה? כן, זיכרון לחכם ומקסיל לעולם ושכבר עמים הבאים הכל נשכח וחימות לחכם ומקסיל ושנאתי אני את החיים כי ראה עליי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורחות רוח ושנאתי אני את כל המנים הוא מדבר פה על כל העמל ועל כל מה שהוא בנה ועל כל מה שהוא יצר שאני עמל תחת השמש למה הוא שנא את המלוא? הרי הוא בנה כל כך הרבה דברים שאני כאן הוא לאדם שיהיה אחריי מתי? הוא יניח את זה לאדם שיהיה אחריו? במוות נאו, שימו לב איזה האגואיזם שלו, האני שלו. בונו של עולם, אתה מעביר את זה לבן שלך. שכן הוא, האדם שיהיה אחריי. לא מבין, אתה מסתכל רק על עצמו, כל כך חזק בפרק הזה. אחר כך זה כמובן משתנה. ספר הזה הוא עובר תהליכים במה שקורה. וסבות, אני לי, יש מביע לעמל שעמדתי לעשות. קיצור, הוא מדבר כל משהו שעמל. ההנאה, החוכמה, הכל איפשהו מתנגש בקיר זכוכית אחד והוא קיר המוות. אז בשביל מה אנחנו עושים את הכל? בשביל מה לעמול? בשביל מה ליהנות? בשביל מה להחכים? לאן כל זה הולך? הוא מציב כאן בספר הזה ארבע דרכים להתמודד עם שאלת השאלות שמרחפת כאן כצל על כל הספר. שאלת המוות. הוא מציב פתרונות. ואולי נספיק גם לראות אותם. ואז אנחנו נדבר באמת על הפתרון, הפתרון העיקרי. ככלל, אני רק אגיד, בקהלת יש סתירות רבות ולפעמים חזרות ולפעמים דברים אחרים. והדבר הזה נובע בגלל שאין בקהלת איזושהי כותרת מי אומר. תארו לעצמכם ספר איוב, קצת מכירים אותו, תוציאו את הפסוקים, ויען איוב ויאמר, ויען אליפז התימני ויאמר, ויען בלדד החשוכי ויאמר, ויען צופר הנמתי ויאמר, ויען אלו בן רחל הבוזי ויאמר, תורידו את כל אלה, יהיה לנו שם כזה בלגן וכזה בלבול, אנחנו לא יודעים מי אמר מה, כל הטענות עליי סופרות זו את זו, כל הספר יראה כמו איזה סלט של טענות סופרות. לא בכל ספר יש כותרות כמו איוב, בשיר השירים, אין לנו כותרות. לא כתוב, ויען המלך ויאמר, ותען הנערה ותאמר. ועכשיו ברור לנו שזה שיח, בגלל שיש לנו לשון זכר ולשון נקבה. אז ברור לנו שהספר הוא שיח. בקהלת זה לא לגמרי ברור, אבל יש כאן שיח. יש כאן איזשהו שולחן עגול, יושבים סביבו כנראה ארבעה אנשים. נקרא להם בשמות, החכם, העמל, שאומר, רבותיי, תעזבו אותי עם הרוחמה, צריכים לבנות. החכם לא עושה שום דבר, אבל הוא קורא את הכל, הוא יודע לחפות דעה, וכיזור, כן, יושב באוניברסיטה, כותב מחקרים על דברים שאנשים אחרים עושים. ויש כאן הנהנתן, תופס מקום חשוב מאוד בספר הזה, ובנוסף לשלושת האנשים העיקרים האלה, טוב שיש לנו גם איש נביא, הוא ירא אלוהים. אחרת, בלעדיו, אני בכלל הייתי מוציא את הספר הזה מהמקרא ולזמן אותו החוץ. אבל ברור, כן, גם המסקנות הן המסקנות של ירא אלוהים. ואם ניקח למשל בתור דוגמה, ניקח, בואו נגיד את הנהנתן, בואו נגיד את הדמות השלילית ביותר בין כולם, ויש לו כאן כמה מחזורים ודיונים, אבל בואו נראה אותו פחות או יותר לקראת הסוף. וזה בפרק תת. אני קורא את דבר. נתחיל אולי שני פסוקים קודם. פרק חית פסוק דזיין, כאשר נתתי את ליבי לדעת חוכמה ולראות את העניין אשר נעשה על הארץ, כי גם ביום ובלילה שינה ואינה שינה ואינה ואיננו רואה, תייחס פה אל החכם שכל הזמן עמל על החוכמה, מה אני צריך את זה? וראיתי את כל מעשה אלוהים, כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש, בשל אשר יעמול לאדם לבקש ולא ימצא, וגם אם אמר החכם לדעת לא יוכל למצוא, עמל החכם כל הזמן עמל למצוא, הוא לא ימצא בסוף שום דבר. אי אפשר לדעת ממעשה אלוהים כלום. כי את כל זה נתתי את ליבי ולבור את כל זה אשר הצדיקים והחכמים והעבדים ביד האלוהים, גם אהבה, גם שנאה, אין יודע האדם הכל לפניהם. הכל כאשר לכל, מקרה אחד, לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, ולזובח ולאשר איננו זובח, כתוב, כך יודע, נשבע, כאשר שמו ירא. לשון אחרת, מה הוא אומר לנו? לית דין ולית דיין. המוות מוריד את כולם לתוך האדמה. מה ההבדל אם היית צדיק או שהיית רשע? מה ההבדל אם ניסית להיות חכם? לא הרווחת מזה שום דבר. הוא אומר, זה רע בכל שנעשה תחת השמש, כי מקרה אחד לכל, וגם לב בני האדם על הרע ועוללות בלבבם לחייהם ואחריו על המתים, כי מי אשר יחובר אל כל החיים יש ביטחון, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה מת. הוא אומר, תהיה נהנתן חי, כלב חי יותר טוב מאשר תהיה איזשהו חכם גדול או יראה אלוהים גדול, אבל שהוא מת. כי החיים יודעים שיעבודו, המתים אינם יודעים מרומה ואין, ואין להם עוד שכר, כי נשכח זכרם, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם, כבר אבדה, וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש. לך אכול בשמחה, לחמך, ושתה בלב טוב ינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך בעולם זה רק הנאה, וכל עת יהיו בגדיך לבנים. מר בגדי חג ושמן על ראשך על יחסר ואיך חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חייב לך אשר אתה לך תחת השמש כל ימי אבלך כי הוא חלקך בחיים ועמלך אשר אתה עמל תחת השמש כל אשר תמצא ידך לעשות בחוכך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה בלחשב כמה בטנק בעולם הזה תעשה חיים כמה שעות תאכל בשמחה תשב עם בגדים חגיגיים תהנה, תנצל, יש לך חיים מוגבלים, תהנה מהם עד הסוף. זה הרגע שעשו לי להפסיק את השיעור. כן, יש לי כמה דקות. אבל זאת אמירה. זאת דרך להתמודד עם המהפך. עדיין יש לנו חיים, בואו נעשה בהם חיים. זאת דרך התמודדות. איך החיים יציע דרך אחרת? זה במידה רבה הפוכה. והנה, נגיד, אני אקרא בפרק זין. טוב שם משמן טוב, ביום המוות, מיום היוולדו. מתי אדם שחים אותו בשמן טוב? ביום הלידה. מה יש לו ביום המוות? לא שחים אותו בשמן טוב, אבל מה יש לו ביום המוות? שם. יש לו שם טוב, אם הוא עושה כל הדברים. טוב, שם, שמן טוב, יום המוות ויום יוודו. טוב ללכת אל בית אבן, מלכת אל בית משנה, ואשר הוא סוף כל האדם ואחר ייתן לליבו. טוב כעס מזכור, כי ברוע הפנים יתאב לב, לב חכמים בבית אבן ולב כסילים בבית שמחה. טוב לשמוע הגערת חכם, איש שומע של כסילים. הוא ממשיך ואומר, טוב אחרי דבר מראשיתו, מעין מה שאמרנו מקדם, יום הרבת יהיה מיוולדו, טוב ערך רוח מגבר רוח, אל תבעל ברוחך לחוס, כי חז וחלק כסילים ינוח, אל תאמר מה היה השעמים הראשונים הנתובים האלה, כי לא בחוכמה שאלת על זה. אני מדלה קצת ראה את מעשה אלוהים, כי מי יוכל לתקן את השם איתו. העולם שלנו הוא עולם חסר. הראיה הגדולה, כמה העולם שלנו הוא עולם חסר, זה המוות. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן. מי יוכל לתקן את מה שהקדוש ברוך הוא יבט? הוא ממשיך ונותן גם דוגמאות. אין שכר לצדיקים, אין עונש לרשעים. הוא יגיד כאן בהמשך דברים שקשה מאוד לשמוע אותם. אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר. למה תשומם? למה חלי להיות צדיק? אל תרשע הרבה ואל תהי שכר, למה תמות בלא יתר? גם אם תהיה רשע גמור, אז לאן תגיע? תגיע לבצור, תגיע לזה עולם תחתון. תגיע לעולם לא טוב. אז באמצע, אותו משהו אתה יחוס בזה, וגם מזה אל תלך את הדרך. כלומר, תרוויח משהו באמצע, חוכמת ההישרדות. אל תקווה לעולם טוב יותר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם פגור. מי יוכל לתקן את השלים? תשלים עם זה שהעולם חסר, תלמד להשלים עם המוות. כל הזמן מדבר, קודם כל לתבקר את המוות. תכיר עד כמה העולם חסר, תלמד להשלים עם המוות. אין לנו כל כך זמן לראות תעמל, תעמל מתמודד עם המוות. אני רק אגיד, הוא מתמודד באמצעות הרבה עשייה והרבה הנצחה, והוא יבנה הרבה בתים, ויגדל חברה שלמה שתמשיך אותו, ויתקן את החברה, כלומר, ידאג שיהיה לו המשך. וחכם השני עם המוות. הנהנתן מתעלם מן המוות. העמל מנסה להיאבק במוות באמצעות מעשים, באמצעות עשיית מעשים, באמצעות תיקון חברה, באמצעות בניית בתים, פרדסים, כל הדברים האחרים, כאילו יצליח בכלל לחיות אחרי המוות. ואני עובר ליראי האלוהים. יראי האלוהים מפיק מן המוות תועלת. ומפיק מן המוות תועלת גדולה. נעבור לומר לפרק ח' מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מי יכול בכלל להגיע למעלתו של החכם? מי? אני! אני יכול. פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלוהים. לא, אני. אלא אני, הכוונה כאן, מי שעונה לו, אני אומר, יש כאן שיח, הוא שאל, החכם שאל שאלה, ויראה אלוהים עונה. פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלוהים. אל תיבהל מפניו תלך, אתה לא יכול לברוח ממנו. אל תעמוד בדברה, כי כל אשר יחפוץ יעשה, באשר דבר מלך. כוונה, הקדוש ברוך הוא שלטון. ומי יאמר לו מה תעשה? שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם. כי לכל חפץ יש עת ומשפט, כי ראת האדם רבה עליו. אני מדלק בסביך אחד, אין אדם שליט ברוח לכנוע את הרוח. שוב, לא הכוונה כאן שאתה, לא יודע איזה משורר, שאי אפשר להשתיק אותו, כי אדם שליט ברוח לכנוע את הרוח, כמו שאנחנו לחשוב. אין אדם שליט ברוח לכנוע את הרוח, כלומר, אדם לא יכול לכלוא את רוחו בתוכו. כשיגיע יום מותו, הרוח תעזוב אותו. ואדם לא שולף להחזיק את הרוח אצלו, כשיגיע יום מותו. אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המוות. אדם יכול לשלוט על כל כך הרבה דברים, וזה מלך גדול, על יום המוות שלו הוא לא יכול לשלוט. ואין משלחת במלחמה, שיש גם מוות, מוות המוני במלחמה, אין איזושהי משלחת שיכולה לבלום את זה, והמוות פתאום קוצר את קצירו, ולא ימלא את רשע את בעריו. כלומר, כשם שאין שלטון ביום המוות, כך הרשע לא ימלא את בעליו. למה? כי מה צמוד ליום המוות? יום המשפט. החשיבות של ידיעת המוות היא לא כדי להכיר את מצב רוחו של האדם, אלא היא כדי לדעת צמוד ליום המוות יהיה יום המשפט. בעצם הייחוד הגדול של ספר קהלת בכל ספרי המקרא הוא הספר היחיד שמדבר על יום הדין שאחרי המוות. אין שום ספר במקרא שלו על יום הדין ויום המשפט שאחרי המוות. ישוב ואפה על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירב את מצפותיו שמור, כי זה כל האדם. שוב אמרנו, אמר החכם, באשר הוא סוף כל האדם, לוקח יראה האלוהים את הפסוק סוף כל האדם, ומה אומר? סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירב את מצפותיו שמור, כי זה כל האדם. כן? כלומר, מוסיף לנו כאן כמה מילים באמצע. אבל הידיעה הברורה הזאת שיהיה יום משפט. אני חוזר אל הנקודה שבה אנחנו התחלנו. אדם רואה את העולם ורואה את הכל מעגלי ואומר, אני יודע את הכל מההתחלה ועד הסוף. ואני יודע מה קורה. זה מביא אותו לאיזה מין תפיסה פסימית שהכל הולך למקום גרוע. כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. זה בעצם רק גרוע. רק כאשר נחשף החלק שאותו אנחנו לא רואים, המים, האבים, הגשמים, ההיריון, אנחנו יודעים, עדיין אדם מת, אבל ההיריון, כשהרוח נכנסת בעצמים בבטן המלאה, רק כאשר נחשף החלק שאותו אנחנו לא רואים, אנחנו יכולים להיות אופטימיים. הידיעה שיש בעל לבית הזה, שיש מנהיג לדירה הזאת, ואם אנחנו באמת לא צריכים לדעת שום דבר, מה אנחנו צריכים לדעת? רק דבר אחד. אחרי לא תדע, לא תדע, לא תדע, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. דבר אחד אדם צריך לדעת. למעשים שלו כאן, יש עת ומשפט, יום המשפט צמוד ליום המוות. יום המוות חיוני וחשוב. ושהוא היחיד שנותן לנו את האפשרות לתקן את המעשים שלנו ולחזור בתשובה. אנחנו קוראים בפרשת בראשית, כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אני מנסה קצת להיכנס לנעליים של כל אחד מעשרה הדורות הראשונים שהיו בעולם, ובואו ננסה לחשוב שאנחנו חיים בממוצע 930 שנה. והנה עכשיו אנחנו בואו נגיד בני 328. אין שום דבר שיזכיר לנו את יום המוות, אין שום דבר שיזכיר לנו את יום המשפט. אז אנחנו יכולים להמשיך לאנושיע ולעשות עוד רישה ועוד רישה ועוד רישה ועוד כמה מאות שנים, כלומר שהמוות רחוק 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 רחוק. ימי האדם מתקצרים, אחרי המבול הם נחצים, הממוצע הופך להיות במקום 900 הופך להיות 450, אחרי דור הפלגה, תסתכלו, ימיו של פלג כי בימיו נפלגה הארץ, הממוצע עובר מ-450 ל-230, השנים הולכות ונחצות, והנה המוות נראה באופק. והוא חשוב, בשביל הידיעה האחת שאנחנו צריכים לדעת, יש עת ומשפט, אדם עתיד ליתן דין וחשבון על מעשיו. אני חוזר לשאלה, והיא כבר ממש השאלה של קריאת קהלת וחג סוכות, מעבר לעניין של תן חלק לשבעה וגם לשמונה, ומעבר לשאלה על שמחה מזור עושה. ובואו נלך לשיר המאוד חביב של נעמי שמר, ותשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, וחשבן ירד יורה ועל גני רקד, וכסלב נרקיס הופיעה וטבת ברד, ומשבת חמה הפשיעה ליום אחד, ועדה עלה ניחוח מן הפרדסים, וניסן הופיעו בכל כל החרמישים, וירה כל צבא בסיוון עיר ותמוז, ואב שמחנו אחר קציר, ובבוא אלול אלינו ריח סבלה. מה המשך? התחלנו את שירנו מההתחלה, אנחנו בעיגול מתחילים עוד פעם את השיר, מאוד אופטימי, כי אנחנו רוצים לדבר על שיר, אבל החיים הם לא שיר. אבל חודש תשרי מעלה לנו בדיוק את השאלה של קהלת. עשינו סיבוב, הגענו לאותה נקודה, בשביל מה? עברנו, שרנו, חרשנו, קצרנו, אספנו, אכלנו. עוד פעם להתחיל את הכל מההתחלה. חודש תשרי הוא ראש שנה במחזור החקלאי. מה יוצא לנו מזה? והנה אנחנו קוראים את קהלת, ואנחנו מבינים סיבוב, 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 גם לסיבוב יש סוף. ועל הסוף הזה אנחנו צריכים לחשוב. ועל יום המשפט, שבו אנחנו נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא נשמע אופטימי. גם בגלל שהמוות הוא לא משהו נחמד, וגם אולי אפילו יותר מזה, גם יום המשפט הוא לא כל כך נחמד. ורציתי שאני אתחיל בספר קהלת, אז התחלנו מכאן. אני מאוד מקווה שבמגילת אסתר המסרים יהיו יותר אופטימיים, וזה וגם בשיר השירים, וזה אכן מתבקש מתוך המגילות, אבל משהו שבמשהו נתנו על ספר קהלת.